י"א,
בשר, שנית בשל, לא מליחה. למה אתה יושב פה? בשר ולא מליחה.
כן, נקרא.
נו.
בשר, כשמתשל במיוחד, יש שיעים מתחודשים 60 כנגד באותו בשר, ואז מותר הכל. אגב, יש עושים את החטיפה, אפילו בדיקה, 60.
נגד
החטיפה.
בסדר, תעצור פה רגע, בוא נראה מה קרה. אומר מרן, זה דין הגמרא, שאם בישלו בשר ולא מלחו אותו, אז עכשיו, אם צלו אותו, אין בעיה, שוטפים, כי זה פלט את הדם שבו. אבל בבישול זה בעיה, מדוע? יש מקום, חלק בבשר שיש שם דם, ויש מקום שאין דם, זה עובר מצד לצד, וממקום למקום, ואוסר את כל הבשר, וכל החתיכה נאסרת. אז מה נאסר שם, אומר מרן? צריך שיהיה בתפשיל 60 כנגד אותו בשר, ואז מותר הכל. זאת אומרת, הוא שם בסיר, יטריות, ירקות, קציצות, ועוד דברים אחרים, והייתה חתיכה אחת שלא הייתה מלוחה. חתיכה הזו היא נבלה. והיא אוסרת את מה שכנגדה, עד 59 כנגדה, את הכל איתה זו, זה נותן טעם. אבל אם יש 60, אז הכל מותר, רק החתיכה עצמה אסורה.
נותן רק מים?
מה נותן? גם מים נחשב, המים, הכל נחשב, כל התכולה שיש בתוך הסיר, אנחנו מחשיבים. בא רמה ואומר, ויש אוסרים אותה חתיכה, רמה חולק. ואומר, אפילו בדייק השישים נגד החתיכה. והכי נהוג, אם לא, לצורך כגון לכבוד שבת או לכבוד אורחים. ואז יש לסמוך על דברי המקלים. ואם נמלחה החתיכה ולא נמלחה כראוי, מה פירוש? מהלך אותה רק צד אחד, ולא מלח אותה מכל הצדדים. דינה כאילו לא נמלחה כלל. וכן בשר ששעה שלושה ימים בלא מליחה, אף אם נמלח, דינו כאילו לא נמלח. אם נתבשל צריך 60 כנגדו, כלומר יש לנו הלכה נוספת, בשר שהוא היה 72 שעות מהשחיטה, סופרים 72 שעות, נשאר בלי למלוח, אין לו תקנה, רק בצלי. עכשיו, מה היה אם הבשר היה במקרר? לא טוב. מה היה אם שפכו מים אחרי 70 שעות? זה טוב, יש לי עוד 72 שעות מאז. אם הקפיאו, יש מחלוקת הפוסקים. יש מי שרוצה לומר, זה המערכה לקראת מערכה. יש מי שרוצה לומר, זה די, לא יצא הקפה, אז כל אדם בפנים נצרר. אם אתה רוצה להוציא אותו, אתה צריך רק באמצעות האש. רק האש תוציא אותו. ויש מי שאומר, לא, אנחנו רואים מה עושה ההקפאה. היא מקפיאה אותו לשעות מסוימות. כשאתה מפשיר, הוא חוזר לקדמותו כבתחילה. ומרגע ההפשרה, יש לך 72 שעות, וגם ההקפאה נחשב כאילו שמתי אותו במים. ככה יש רוצים לומר. נפקא מינה, כבד. היום הכבד, צריך זהירות בו. תכף יבוא הדין של כבד לקמן. מרן כתב שהכבד יש בו ריבוי דם, ולא מועיל לו בישול, אלא צלי. בשל אותו זה אותו דין, זה אוסר את הכל. צריך 60 כנגדו. אבל, ועוד דבר בכבד הזה, אני צריך תוך 72 שעות משחיטת העוף לצלות את הכבד. אחרי שצלית אותו, דינו כבשר רגיל. ואז אתה יכול לקצוץ אותו, אתה יכול לתגן אותו, לבשל אותו, תעשה בו מה שאתה רוצה. אבל אם עברו 72 שעות ולא, זהו, לא צלית את הכבד, עברו שלושה ימים. ואז אין לו תקנה, רק בצליה, ואחרי הצליה אסור לתגן. עכשיו יש בעיה אחרת, שהיום הרי משרד הבריאות אוסר, וזה, זאת אומרת, הבשר בפיקוח אני מדבר, שמגיע מכתובת מסודרת, אז זה חייב ללכת לצינון, בפרט איברים פנימיים הם הכי מסוכנים. לכן תראו, מחוץ לארץ לא מגיע איברים פנימיים. כל האיברים הפנימיים של הבקר היום זה טרי. אבל כפו אין, כי לא מביאים לא ריאות ולא כבדים, ולא כל שאר הדברים. בקושי גידים ודברים אחרים. אבל ריאות וטחול וכל מה שזה, זה הכל מקומי פה. אז מקומי פה, אם לפעמים, ברוב המקרים, מה הם עושים האטליזים? הם בכוונה עושים, הם רשעים. לא כולם, אבל רובם. הם רשעים. הם משאירים את זה במקרר. למה? תמיד הם אומרים, יש לי טרי. הוא לא מקפיא אותו. אז הוא אומר, יש לי טרי. שהקונה יחשוב שזה ממתי, הוא אומר לו, זה מאתמול, וזה לא אתמול. שלשום וכמה ימים. תלוי באיזה יום שחט. ואם ביום ראשון, הוא מוכר לך את זה ביום חמישי. זה כבר נעשה. מישהו ירא שמיים, הוא שוטף את זה במים. יש לו צינור. אחרי יומיים של השחיטה, לוקח, שוטף, ועוד פעם משאיר אותו. אבל זה הורס את הבשר. שטיפה מורידה לו את הצבע, ואז הוא מקבל צבע חום, והלקוח לא מרוצה, חושב בשר בקולקל. ונוסף לכל זה, תדעו, הם מרמים אתכם. הם, יש להם מלח מיוחד, שמים קילו לטון בשר. המלח הזה עושה את הבשר אדום. ואתה רואה אותו אדום דם, ממש תאווה הוא לעיניים. זה הכל, על זה אמרו, יזהרו מן הצבועים ומן הדומים להם. למה? בשר אחרי שחיטה. בחצי יום, שש שעות, נהיה כבר צבע חום. זה צבעו הטבעי. אלא אם כן, בהקפאה זה משהו אחר. אז לכן, זה צריך זהירות בכל הדברים האלה. יוצא כבד, אם קנית אותו צריך, אתה יודע מתי התאריך. יש בדצים שכותבים תאריך. יש בדצים, ראו שגם את זה זייפו, מה כתבו? צלי בלבד. כלומר, ואז אין לך בעיה. זה צלי בלבד. כן.
איך מודדים שיש
אנשים שישים כנגד החתיכה? אז אמרנו שבוע שעבר, תיקח את הסיר, סיר אחר, תמלא אותו מים עד למעלה, תכניס את החתיכה הזאת בתוך המים, והמים יישפכו החוצה. לתוך קערה, תראה כמה מים נשפכו, תמדוד אותם, ואחרי זה תמדוד מה יש בקערה, ותדע אם יש פי 60 או לא. כך צריך לעשות. מה?
במשקל גם?
לא יודע אם משקל זה תמיד, כי זה קצת בעיה, כאן צריך מדידה. יכול להיות שמשקל גם יועיל, אבל אם אתה תגיע בדיוק, זה לא יודע אם זה יועיל לך משקל. הפוך, אם זה יוצא בדיוק, כי אני לא הולך לפי משקל, אני הולך לפי נפח. אז אם המשקל מראה לך שיש 40, אז זה 45 מקסימום, זה לא בסדר. ואם המשקל מראה לך 70, זה טוב. אבל המשקל מראה לך 60 או 61, אתה בבעיה, כי אתה לא יודע מה עומד מול המידה והזה. יש שם ירקות מנופחים, יש שם כל מיני, יש דברים שסוחפים מים, יש לא סוחפים מים. חתיכות יבשות, ואנחנו הולכים לפי מידה. מה זה פי 60? זה לפי מידה. כל המידות שחכמים אמרו, זה מידה תנלח. כן, אז לכן צריך זהירות, בפרט אלה ששוחטים, שחיטה עצמית, יש להם בעיה גדולה. לכן הכי טוב לקנות בשר שהוא מוכשר כבר. מבחינת ההכשרה אין בעיה. מכשירים אותו כעוגן. כן, צריך י"ב. שלושה ימים כן, מה היה פה? בשר שעה שלושה ימים מעט לעט, 72 שעות מרגע שנשחטה בהמה. מאותה שנייה אנחנו סופרים 72 שעות. ולא מלחו אותו, שאירו אותו ולא מלחו אותו, אומר מרן, נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד על ידי מליחה. עכשיו לא מועיל לו בישול הבשר הזה, ואי אפשר למלוח אותו, מה צריך לעשות? ואין לו אוכלו מבושל, אלא צריך לקחת אותו, לצלוט אותו על האש. רק האש, הבנת חכמי אשה? תוציא לו הדם, חלדרבו. היא תוציא לו את הדם. אבל הבישול גרוע. ואחר שצלו, הבשר הזה עבר לו שלושה ימים. אז פה תבין גם דין כבד, זה אותו דבר. אחר שצלה אותו, כיוון שצלית אותו אחרי 72 שעות, אסור לבשל. למה? האש גם מצמיתה אותו. אז יש שם עדיין איזה דם מסוים שנמצא בחתיכה. כל עוד והוא יבש את האוכל אותו, אין בעיה. למה אין בעיה? כי הגמרא אומרת שאם שחתי כעת כבש, תרנגולת, או כל דבר אחר, ואני שטפתי אותו ורוצה לאכול אותו כמו שהוא, חזה לאומצה, מותר. כל מה שצריך לצלות, אם אני רוצה לבשל, כי הבישול, המים עושה לו שם, איך קוראים לזה? טרנס-אטלנטית. איך? לא, יש מילים.
סירקולציה,
בדיוק המילה המתאימה. מעביר את הדם מאזור א' לאזור ג', מאזור ד' לאזור ח', ואז זה אוסר. אז זו הבעיה. אבל בבאש הוא לא יכול, הוא עסוק כעת בלהוציא את הדם וזהו. אבל אחרי שצלית אותו ועבר עליו שלושה ימים, אתה לא יכול, כמה שנצרר דמו בו, אם תבשל, אתה תגיע לנקודות החימום, הרוטב יגיע למקומות ששם עדיין יש דם צרור. הדם הצרור הזה הוא מותר, אבל בבישול הוא יהיה אסור. למה? התורה אסרה כל חלב אדם לא תאכלו, שהדם בא מחלק אחד של הבהמה לחלק השני, זה אסור. לכן אומר אסור לבשל, אבל בטעות הוא בישל. הוא צלה את הבשר אחרי שלושה ימים. ובטעות לקח אותו, בישל אותו. אומר מרן מותר, למה זה דרבנן? זה לא דאורייתא. אבל הרש"ל חולק, הרש"ל אומר אפילו בדיעבד אסור. ואין, שנייה עם הקפוא, עוד דקה, ואין להשהות בשר שלושה ימים בלא מליחה, תחשב שמי יבשלו. זאת אומרת, מרן אומר, חובה לגמור עם הבשר, או למכור אותו, או תמלח אותו. זאת אומרת, בעל החנות עצמו ימלח אותו. זו הסיבה היום שרוב הבשרים מולחים אותם, חוץ מהטרי, זה בעיה אחרת. מה רצית בקפוא?
הקפוא הלא מוכשר.
הקפוא הלא מוכשר, בעיה. הלוואי וזה רק היה הבעיה שלו. אל תגיד לא, אל תיגע בזה. אל תאמין להם. אל תאמין להם. אתה יכול היום להיכנס לאטליז, לקנות ממנו בשר, לקנות ממנו עוף, וזה נשחט במקרה הטוב ביום ראשון.
אז בצליה זה גם פסול בעצם?
לא, בצליה כן, אין בעיה, בצליה אין בעיה. לכן צריך לקנות מאחד ירא אלוקים, או שיש לו שם פלומבה עם תאריך, כי משרד הבריאות מחייב אותם לציין תאריך, כי יש תאריך תפוגה. אז הוא כותב לך, והוא כותב אפילו את השעה. אבל איזה שעה? זה שעה מתי שפרקו את זה, זה 10 שעות אחרי השחיטה. כלומר, נגיד, שוחטים בבוקר, גומרים את השחיטה בצהריים. ואז נגיד זה יוצא מהליין, מגיע לאן שמגיע, מגיע לפירוק. השאלה מתי האולם של הפירוק פנוי, והפועלים יעשו את השירות. הם עושים את הפירוק. עכשיו בנוסף יש עוד בעיה היום. משרד הבריאות לא מרשה להוציא אפילו חלק קטן של עוף או בשר מהמשחיטה עד שהוא יעבור לצינון. לכן היום כל משחיטה יש להם שתי אולמות. אחד של הקפאה עמוקה נותן לו מכת קור. חזקה של לא פחות מ-15 מתחת לאפס, אפילו 25. עכשיו אתה לא תוכל לעמוד, לא, זה שנייה, לא תוכל לעמוד. אז הקור הוא אימים שם, נותן לו מכת קור, צריך להיות שם איזה 10-12 שעות, אז אתה יכול להוציא את זה, להעביר את זה למפעל או לאן שאתה רוצה. אפילו אתה הסוחר, אני הבאתי כעת סחורה, אני רוצה לקחת אותה. 12 שעות. עד שאתה מוציא את זה, אז עכשיו תביא בחשבון את כל זה, אז עד שפרק. לך תדע, מתי הוא כתב, לפעמים זה יממה אחרי. לכן התאריך לא אומר כלום. תאריך לא אומר שום דבר.
תאריך לא מדויק.
לא, התאריך הוא מתי שהוא פרק אותו. אחרי שהוא מפרק אותו, אז הוא מוציא פלומבות, הוא מוציא כל מה שצריך. מה שכן יכול להיות, בבשר טרי, למשל בחיפה, שם זה מסודר. מה מסודר בחיפה? איך שנשחט את הבקר או הצון, הם שוחטים שם כמעט 500 ראש ביום. יש שם יהודי אחד, יהודי מבוגר, הוא זה התפקיד שלו, יש לו את המכונה הזאת של הקודים. שהיא עושה את הסימון, איך קוראים לו?
מרקול.
שמעתי איזה 101 פעם ולא זוכר. מרקול. זה שם רשום הכל, הוא רושם שם כתוב תאריך, מספר, שם אדם, הכל, יש שם את הפרטים, והוא שם את זה באיזה 10 מקומות בבהמה, כדי שאחרי הפירוק יוודאו איזה בהמה, ויש מספר לבהמה. ואז יש מיד מודע במחשב איזה בהמה נשחטה, ואחר התוצאה שלה, אם זה כשר, אם זה חלק, אם זה טרף, מי קנה מה, ולאן הגיע הבשר, כי לפעמים קורה שבחלק מסוים מצאנו טרפה. עכשיו חלק נמצא כבר בחדרה, חלק הגיע לירושלים, חלק הוטיסו אותו לאלת. מיד אתה מרים טלפון, מודיע, בשר מספר זה וזה, חלק זה וזה, טרף. כך אתה עושה. אפשר תוך שעתיים, שלוש לדעת, עד שגומרים עם כל החלקים. כן? אז מה אני רוצה לומר לך? במקרה כזה אני יכול לדעת בדיוק את התאריך ואת השעה. אבל בעופות אתה לא תדע. כי העוף למשל, הוא נמצא בליין כמה שעות, ואחר כך נכנס לתוך האמבטיה שלו, השריה של חצי שעה פלוס, משם עובר למליחה, מהמליחה עובר לצינון. הצינון זה בין 8 שעות עד 12 שעות, לפי החשק שיש להם שם, הם לא הולכים לפי החוק אף פעם. ואם בא פקח של משרד הבריאות, אז יש שם מחסן של וודקה, נותנים לו בקבוק אחד, והכל בסדר, כי כולם רוסים. לא ראיתי משרד הבריאות איזה קורדי או איזה טוניסאי. כולם רוסים. תימנים ודאי אין שם. תימנים נמצאים על הלייט. אז זהו, הוא לוקח זה, ואז יוצא משם, הולך לחדר הפירוקים. או נוסע במכונית קירור, מסעית קירור, למפעל. לפעמים המפעל נמצא מרחק של שעה, שעתיים, עד שזה יורד, אז לפעמים משאירים את זה כל הלילה, אלא הם פועלים. מחר באים הפועלים, לוקחים את זה, ותחילים לפרק. ואומרים לפרק, שמים לו פלומבות, שמים לו את הסרט שלו, ובסרט יש שם תאריך. או על האריזות, על האריזה יש מדבקה, במדבקה כתוב יום ותאריך. עכשיו אם הוא בעל מפעל לא אכפת לו, ואין לו משגיח כמו שצריך, התאריך של עכשיו, אבל אם יש משגיח טוב, הוא אומר לא, זה נשחט אתמול, אז הוא כותב תאריך של אתמול. זה ההבדל. לכן לא תמיד נסמוך על התאריכים.
אה,
זאת
אומרת,
כן.
מה סיום כאילו, אז נקרא, נראה של יום, ואז עוד יומיים, והיום...
מה?
כמו שערבתי ער, אז סך הכל יכול להיות לי להגיד סטייה של יום אחד. אם יש שלב, אני זוכח עם יומיים.
אבל מה אתה תעשה? תגיד לי שאתה הולך לחנות אטליז ויש לו שם עופות בתפזורת, בחלקי עוף בתפזורת. אתה רק הוא, רק הקדוש ברוך הוא והוא יודעים מה ומי. וגם הוא הרבה פעמים לא יודע והוא סתם אומר לך. ויש לו גם ערבים שמוכרים שם. אז מה אתה תעשה? זה לא כמו שאתה חושב בכלל. אתה צריך חנות כמו שצריך, שיש שם משגיח, והמשגיח יודע בדיוק מאיפה הגיע העוף, מתי הגיע, ובאיזה יום, והתאריך אם הוא מדויק או לא. ותגיד לו, תן לי תשם את הפרטים של המשגיח של המפעל. אתה מצצה למשגיח של המפעל, ואתה שואל אותו, מתי שמת את התאריכים? בזמן אמת או יממה אחר כך? ככה עובדים. תדע בכל כלל, לא, לפני שאתה מדבר. בכל דבר, אתה הולך לאולם שמחות, תשאל איפה המשגיח. תקרא אותו, תגיד לו מי שם את השמן, מי בישל, מי, אתה הכנסת, תשאל אותו, אם הוא מתחיל לגמגם לך, אל תיגע. מי הכניס את העופות לתנור, מי בישל אותם, מי הדליק את האש. אם הוא יגיד לך, יש שם נר, שלח אותו, אתה יודע לאיפה. נר השם משמת אדם. צריך זה פשוט לדרוש, הציבור לא דורש, ציבור שותק, אז בגלל זה קוראים כל התקלות האלה.
אם הוא כבר רגיל להגיד, אני.
מה זה אני? אני שואל אותו מתי? אני שואל אותו מי?
אבל אם הוא
מאיפה? ואתה מוודא את זה מול המשגיע שנמצא ב... זה בבדץ. אם אין בדץ רבנות, זה אתה לא יכול לדעת, לא ימין ולא שמאל.
הדרון הכי יקל זה לקחת את המשגיעה ולתת בו מה שמגיע לו, ולגיד לו
שמה... מה זה מה שמגיע לו?
קבל שכר.
אם הוא קבל שכר, אז הוא נפסל. אז מיד הוא נפסל.
בשביל להיות שקד, הרב, לא?
מה, איפה, על מה אתה מדבר עכשיו? על איזה מקרה?
אני עשיתי אירוע וביקשתי בישול של המשגיעה.
כן.
ושילמתי לו עוד כסף. למרות שהוא קבל בשכר, כן?
נו.
שלא יהיו שם...
והוא כל הזמן היה, והוא לא עזב שנייה את המטבח, ופתאום היה צריך קובי, היה צריך משהו.
הוא היה בחד צהריים, והוא בא אליי בצהריים, כאילו...
לא יודע, לפעמים כן, לפעמים לא. מה שאני יודע, במטבח פחות משני משגיחים, שום דבר לא תוכל לעשות. אי אפשר לשלוט על זה. שמרה. הפתרון הוא שלא יהיה שום ערבי בתוך המטבח. זה הפתרון.
כרגע אין את זה.
יש דברים כאלה, יש מקומות כאלה.
לא כדאי לפרסם אותם?
את מי?
את המקומות שהם...
זה כולם.
אה?
זה כולם.
המקומות שהם טובים,
אה? המקומות שהם טובים, עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד על זה. אני הייתי השבוע בכמה מקומות. עדיין זה לא נסגר סופית, אבל יש. יש לך למשל את הר חוצבים. הוא אין לו בכלל גוי בתוך המפעל.
כדאי לדעת,
פרסם הדעת. בהר חוצבים, אם אתה רוצה אוכל לשבת אפילו, אתה יכול ללכת, זה המקום היחיד שאני אומר לך, אני יכול לאכול שם בעיניים סגורות. הר חוצבים, מפגש החוצבים, יהודי ירש המים, הוא למד את כל ההלכות האלה. והוא בעצמו משגיח, יש לו משגיח שם, מטעמנו, ואין שם אפילו גוי אחד. ובה הכל הוא מקפיד, בכל, כל הפרטים. יש עכשיו גם שלמה הפלאפל, בבוכרים, ביום שבת, אז הוא, ביום שישי הוא מוכר בשרים. זה גם, יש לו שם משגיח, כן. כל השבוע זה פרווה, וביום שישי יש לו מטבח בשרים, שהוא מפעיל אותו. אלה השניים אני יכול, אבל אני ממליץ יותר על מפגש החוצבים, כי אני מכיר אותו טוב טוב, והייתי שם עשרות פעמים. הפתעתי אותו בכל מיני מצבים, גם כשהוא היה, גם כשהוא לא היה. ואני רואה בדיוק מה קורה בתוך המטבח, הכל בסדר. כן? שאר המקומות זה בעיה. יש בעיה. כן. איפה אנחנו? יוד ג'
אם שברו אותו במים, יכול להשאותו עוד ג' ימים אחרות, פחות מהחצי שעה.
בשר שנמלח. מותר, כן, מה אומר מרן? ואם שרו אותו במים תוך שלושה ימים, זאת אומרת, יש תקנה להאריך את הזמן של המליחה. לפעמים יוצא באמצע שבת או יוצא יום טוב, אי אפשר, נתקעו ביום שישי עם בשר. מה אתה עושה? ואחר כך יש לך שבת, אחר כך יום טוב, מה אתה עושה? אז אומר, שרו אותו במים תוך שלושה ימים, יכול להשאותו עוד שלושה ימים אחרים. שפוך עליו מים, יש אומרים שהו, יש אומרים אפילו לא שהה. שפכתי עליו מים טוב טוב, שכל החלקים קיבלו מים מכל הצדדים, באופן שהבשר לא התייבש, וקיבל לחלוחית ורטיבות. אז ממילא האדם לא התייבש, ייקח לו עוד שלושה ימים כעת מחדש להתייבש. אז יש לך שוב שלושה ימים מעכשיו. אומר מרן, אבל פחות חצי שעה, למה? ההשריה זה חצי שעה, לוקחת מתוך ה-70, זאת אומרת, 71 שעות וחצי. הרמה אומר, בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך שלושה, מותר. שוב, בגלל שזה דרבנן, זה לא דאורייתא. כיוון שזה דרבנן, בספקה דרבנן לכולם, בפרט במקום הפסד, אז חכמים התירו. כן.
אני רוצה לתת לדוגמה, בשר שנמלח, אין
איתו
בעיה של זמן
אחרי שהוא
נמלח, נכון?
נכון.
מוכשר.
כן.
עופות מוכשרים, אין
איתם
בעיה של
זמן. אין
בעיה. עכשיו, מה אנחנו לא מוכרים לנו עם המחנות? את העוף הדרי שאני קורא, מוכשר כבר, לא?
נכון.
אז איזה בעיה רגע אלה?
כבד. כבד. דברים פנימיים, יש חלקי פנים שלא מלחו אותם. וכן הלאה.
כשאני קורא מחנות סייקלי, זה לא מוכשר כבר?
יש איטליזים שהם לא מביאים לך סחורה לא מוכשרת.
אם השם רואים לגיע של הרב מוצפי, אז זה מוכשר?
לא, זה מוכשר. זה לא יוצא מהבית מטבחיים בלי...
ואז אין לי את הבעיה של
הרבה. אין לך את הבעיה של שלושה. נכון. נכון. אותו דבר בשר שבא מחוץ לארץ, מכשירים אותו מיד, ואחר כך הוא נכנס להקפאה, אין איתו שום בעיה.
אז כל הרפואים עם מכשירים טובים,
כן.
אין איתם בעיה מהבחינה הזו של עצמם.
כן.
מה ראו התימנים שמחמירים על זה, אחר כך מכשירים עוד הפעם, מאיפה? כי אני יודע, בבית אבא, אני גם בבית, אני מכשיר את זה עוד הפעם, את הבשר הכל.
הוא אומר לך, בגלל שאתה חותך, אז יש מי שאומר שצריך להכשיר אותו מחדש, את אותה צד שחתכת.
לפי הרמב"ם אומר שהמלח הוא לא מוסיף כל הדם. לכן יש
חניתה. בסדר. כן, סעיף י"ד. אז אתה מבין, זה יכול להיות בבשר טרי לפעמים, או בעופות טריים שלא הכשירו אותם. מה?
זה
י"ג. י"ג? כן. כן. מה אם לא המליח אותו ומה? תגיד שלם, דבר שלם. לא הבנתי מה היה.
ספק שנמלח, בספק אם נמלח,
בספק אם
נמלח, בספק אם נמלח, בספק אם נמלח,
מותר. למה? שזה דרבנן. ספקה דרבנן לכולם. כן.
הספק הוא לא על אם הוא נמלח, הספק הוא אם זה שלושה ימים או לא שלושה ימים.
בדיוק.
הוא חשב שזה אם נמלח או לא נמלח.
אה, ככה הוא הסביר.
מה?
אתה
פתאום, זה לא הספק. אתה צודק, זה מה שבמסוגריים, זה מה
שיוצא. לא, אתה לא קראת את הכל, קראת רק ספק נמלח. ספק נמלח תוך שלושה ימים.
הספק הוא על השלושה ימים. אתה פרק,
כשאומרים את ה...
איך? כן.
מה יסודו ראית פה?
דם. אכילת דם. כי התורה אסרה לאכול דם. חכמים אמרו שהדם לא יוצא כולו בשעת השחיטה, אלא על ידי מליחה. ואם לא תמלח אותו, אז יש לך שתי ברירות. או שתשים אותו באש, והאש תוציא ממנו את הדם, או שאתה תמלח אותו, והמלח הוא כמו האש. הוא מוציא את הדם. לא מלחת והכנסת לסיר, באה הגמרא ואומרת, עכשיו יש לך בעיה, הדם שנמצא באותה חתיכה הוא לא אסור, אני יכול לאכול אותו כמו שהוא, אבל הדם שיבוא מחתיכה אחרת, החתיכה הזאת, או שהוא ילך ממקום למקום, זה אוסר את הבשר.
לא
אוכל
דם, לא אוכל דם.
אה? אתה אוכל את הדם של אותה חתיכה.
כן.
לא הבעיה.
בגלל שלא פרש.
אתה אוכל את אותו דם של אותה חתיכה, לא בגלל שלא פרש. זה הדם של החתיכה, זה לא... כן.
הרב, בכבד הדין שונה, אם הוא בשל אותו בטעות.
בגלל ריבוי דם. כן. בשר ששהה, י"ד. בטלה. ברור. אפילו.
אפילו הייתה ראויה להתקבל.
וכן, עדי. כן, פה מעניין, הלכה מעניינת, אומר לנו מרן. אחרי שעברו 72 שעות הוא לא מלח את הבשר. ואחרי זה החתיכה הזו שלא נמלחה התערבה עם חתיכות אחרות ואתה לא מזהה ממה. אז זה בטל ברוב. מה זה רוב? שניים נגד אחד. תמיד רוב שאומרים לך רוב זה שניים נגד אחד. אז למה? יבש ביבש, בטל ברוב. עכשיו מה עושים? אומר מותר לבשל את כולם. כאילו שבטוח אני מבשל את החתיכה הזאת שהיא לא נמלחה. למה? שוב פעם, זה דרבנן. ובדרבנן בטל ברוב. כי ביטול ברוב זה דאורייתא. אז לכן בטל ברוב. ואפילו... הייתה ראויה להתכבד, לכמה נהיה בהלכות תערובות, מתי כן מתערב, מתי לא מתערב, מתי בטל, מתי לא בטל. כל חתיכה ראויה להתכבד, זאת אומרת זו מנה שלמה שאתה מגיש אותה לפני אורח, זה נקרא חשוב, זה דין של חתיכה נעשית נבלה, זה קוראים לזה חנן, יש להם קודים. אומר לך חנן, חתיכה נעשית נבלה, ואז זו חתיכה ראויה להתכבד, לא בטלה, אפילו באלף. וכאן החידוש, מתי לא בטלה באיסור דאורייתא? כגון בשר וחלב, או כגון נבלות וטרפות שהן מן התורה. אבל כאן שזה לא מן התורה, לא גזרו חכמים. חכמים גזרו. והם גזרו רק במצב שהחתיכה כמו שהיא. אבל ברגע שהיא מתערבת, בטל ברוב, ואפילו חתיכה ראויה להתכבד, לא נעשה. כן.
מה שאמרות דבר שלא
מתאים,
אפילו
בעת לעומתי, זה קרונה מגרויתא? לא מתאים ברונה? כן. כן. וכן הדין, כן.
לא הבנתי למה
קרו לחתיכה חנן. לא, הבאתי עוד מושג כדי שלא יטעו.
כי למדנו שזה אם נופל חלב על חתיכה כשרה. אז הוא עושה אותה חתיכה נעשתם
לך, אבל אם היא בעצמה אני מבינה. נכון. וכן הדין התבשל בלא מליחה ונתערב אחר כך באחרות. אומר אותו דבר אם הוא התבשל בלי מליחה. נשאל את הבשר. ואחר כך הבשר הזה, זה כבר היה למעלה בסעיף הקודם, בספק. והתבשל אחר כך באחרות, גם כן, אחד בשניים, אחד בתרי בטיל, וזה מותר. כן, והאמת שדין של אחד בתרי בטיל זה דאורייתא. כן.
איך אני יודע מתי לדין לזה, אם זה אחד בשתיים או אחד בשישים?
אז תדע לך כלל, בשר בחלב, אחר כך נבלה או טרפה שהתערבה בקשרות, שם אני צריך 60. אלה שלושה דברים עיקריים, יכול להיות שיש עוד, אתה תמצא בזה, אבל זה אתה צריך ללמוד הלכות תערובות, שם הכל מסודר לך אחד אחרי השני. רוב זה אחד מול שניים. בדאורייתא, כך אומרת הגמרא, אחד בתרי בתים, הרי רבים להטות.
שאלך אני יודע איפה גזרו רבנן ל-60 ואיפה לא.
אז כן, צריך לדעת את מקורות ההלכה.
כל אחד בנפרד.
בטח.
זאת אומרת, אם הייתי לומד
את הסעיף
הזה לבד, לא הייתי יכול לדעת.
למה לא היית יכול לדעת? כבר לבד אתה יודע, אחד ברוב, אז זה דרבנן. לא יכול להיות אחד ברוב שזה לא דרבנן. מה שאמרנו צריך 60, זה רק בדאורייתא, שם היה 60 כנגד החתיכה, למה? כיוון שהוא הוציא את הדם, המלח הוציא את הדם, אז כל הדם שעליו זה איסור תורה, כי התורה אסרה לאכול דם, אבל התורה לא אסרה לאכול דם שהיה בתוך הבשר, הבינה אותה? אז לכן, כשזה היה בתוך הבשר, אחד יתרה בטיל, אבל כאשר זה פירש הדם החוצה, והיה מלח בחוץ, ואם המלח הוא לקח, הכניס את זה לתוך הסיר, עכשיו אני צריך 60 כנגד הכל. למה? זה כבר דם, זה דאורייתא. זה ההפך. לכן היו לומדים בית יוסף לפני כן, שאתה עומד בית יוסף, אתה יודע את כל שורשי ההלכה, ואת העקרונות, והטעמים, ואז אתה בא לומד, זה סיכום, שולחן ערוך. כן, אנחנו פשוט, זה גם לא הלכות מצויות, כי היום לא מכשירים בבית, אבל לפחות לדעת מה קורה. יש כאלה שכן. קורה שאדם שוחט שחיטה פרטית, או מביאים לו מאיזה מושב, חתיכת בשר. הוא צריך לדעת מה הוא עושה.
הוא דרם, הבטחה של בשר, זה לא מוציאה את
אדם... מי?
הבטחה של הבשר.
מה זה הבטחה?
להבטיח את הבשר.
אוי ובוי. אתה אוסר את כל החתיכה. אוי ובוי.
גם לא כמה פעמים.
אוי ובוי.
לא.
הוא בולע את כל הבשר, את כל הדם בפנים, לא יצא לעולם. כן. בשר המלוכלך בדמים. כן. אומר מרן, נעשה בשר שאחרי השחיטה לא שטפו אותו. פרקו את הבשר ולא שטפו. ואם הדם שעליו ישרו אותו במים ושכחו אותו במים 24 שעות. עכשיו יש לנו כלל, כל דבר שאושרה במים 24 שעות, יש לו דין כבוש. ומה דין כבוש? כבוש כמבושל דמה. שוב, אתה צריך לדעת את הטעמים של ההלכה. כבוש כמבושל דמה, כאילו לקחתי בשר. עם דם, עכשיו זה יותר גרוע, לא הודח. זה לא כמו המקרה שלפני כן. המקרה שלפני כן, שטפתי את הבשר, רק לא מלחתי. כאן הוא גם לא שטף. אז בהכרח יש עליו דם, כי הוא אחרי השחיטה פולט דם. חצי שעה, שעה אחרי זה הוא ממשיך להוציא. כלי הדם שלו מתרחבים, מתחילים להפריש דם החוצה. אתה חייב גם לפני המניחה לשטוף אותו. ושאומרים להשרות אותו חצי שעה במים. אז אם כן הוא לא עשה את זה, עכשיו זה, ומה עשה? שם אותו בתוך מים, או נגיד, לקח את הבשר כדי להשרות, ולא שטף, שם את זה במים, זה היה קורה עם נשים, לפעמים היו ממהרות, ושוחות את הבשר שם. ואחרי יום, מוצאת את זה בתוך הקערה, עם המים, מה עושים איתו? מחלוקת. יש אוסרים לאוכלו כי אם צלי. אלא אם כן יש במים 60 כנגדו. עכשיו בדרך כלל כמעט אין 60, רק במפעלים הגדולים, ששם יש להם אמבטיות ענקיות, אז יכול להיות שהיה 60 כנגדו. אבל סתם בבית בקערה אין 60 כנגדו.
מה זה עוזר לי שיש 60? הרי אם הוא מבושל, הוא מבושל.
לא, אז המים איבדו את הטעם של הדם. הרי מה הבעיה הייתה? שהיה דם מבחוץ. אז אם היה מים בכמות שהיא פי 60, אז הם ביטלו את הדם הזה. אבל אם לא היה מים בכמות של 60, הם לא ביטלו, אלא הדם נשאר עדיין בתוקפו, וממילא הוא אסר את הבשר. ועכשיו מה הבעיה? חזר הדם ונכנס בפנים. חזר אדם ונכנס בפנים, אני יוציא אותו החוצה. איך אני יוציא אותו החוצה? על ידי האש. אני אעשה לו צלי, ואז הכל יוצא. ויש, שנייה, תן לי לסיים. ויש אוסרים אפילו לצלי בכן ההוג. הרי, מה חולק על האשכנזים? אין, לא תקנה, זורקים אותו לכלבים. מה שאלת?
מה חוזר ברן שאומר עליהם כן יש במים 60?
לא, שיהיה מותר לאכול אותו לא צלי. שיהיה מותר לאכול אותו לא צלי. מתי אני אוכל אותו לא צלי? אם היה במים 60 כנגד החתיכה, אז היא ביטלה את כל הדם, כי אני לא יודע כמה דם היה. אז מה אני עושה כשאני לא יודע? תמיד אני הולך לחומרה, אני אומר כל החתיכה זה בדם, כמו בסיר שבלע. אז אני לא יודע כמה הוא בלע, אני עושה 60 פי אסיר, כולו חתיכת איסור. עכשיו גם פה, אני עושה כאילו כל החתיכה היא חתיכת דם, ואז אני צריך פי 60 במים כנגד החתיכה. אין לי פי 60, תצלה אותו. הרמה, רגע, תנסכם. הרמה אומר, אין לו תקנה. נאסר לחלוטין. כן, כבודו.
אחרי שצליתי. אני יכול לבשל את זה?
מקרה כזה כן. מקרה כזה כן.
וזה שעשו על אשכנזי,
לספרדי מותר? מה?
הבשר הזה.
לאשכנזי אסור, לספרדי מותר.
מותר,
כן, ודאי.
הרב, לא רמה אין נפקא מינה, אפילו אם יש 60 עלות?
לא, אם יש 60 הוא מסכים.
הוא לא חוזר על הכל, הוא
לא מסכים. לא, לא, לא. סברה. הוא אומר, על מה שאמרת שמה שמותר בצלי, אני אומר שגם צלי לא מועיל. אבל הוא יסכים שאם היה 60 שזה יתבטל, אין ספק. כן. צריך לראות את זה גם בבית יוסף, שמה העריך בזה. כן.
בית
יוסף קוראים,
אומרים שהתירו צונן
וצונן. לא הבנתי מה, איזה צונן ואיזה צונן, מה אתה רוצה עכשיו?
אפילו מייתן, כמו שבצליה...
לא, אבל לכן הוא אמר, יש מי שאומר, אתה לא ראית? לא ראית בשולחן ערוך מה הוא כתב? אתה רוצה לדעת את כל ההיסטוריה? יש אוסרים לאוכלו כי אם צלי. כלומר, ויש אומרים שזה בסדר. אבל הוא פסק שזה אסור. כן.
למה זה שאם יש
מחלוקת רבנן,
אם זה כבר
בוצע,
זה
מותר,
רק ברצונות שלא חייבים או בכל שבת?
אם, אם, אם.
שאם
שאם יש מחלוקת בין הפוסקים, אם כבר עשו את זה, אז זה מותר, זה רק בלכון שבת?
לא, בכל הדברים.
זאת אומרת, גם פה, למשל...
לא, למשל, הנה, האשכנזים, הם לא מבשלים שום דבר, רק בציר פרווה. למשל, דברים נוטרליים, ביצים, דגים, ריבות, הוא לוקח סיר של פרווה. מערמה כתב, שאם לקחו סיר בשרי, ובישלו בו, אבל הוא היה נקי, צחצח, ובישלו בו משהו פרווה, ורוצים כעת לאכול את הפרווה הזה עם חלב. אז הרמה כתב שבדעבד מותר. מה זה בדעבד? שכבר בישלו. אז לא נגיד לו לזרוק את זה. לכתחילה אסור לו לעשות את
זה.
כן, בגלל נת מרנת, כן. אז הרמה כתב שבדעבד מותר. אותו דבר גם בכל המקומות שאתה רואה שזה בדרבנן, או שזה גדר וסייג שעשו. אז במצב שזה היה דעבד זה מותר. מצב שלך תחילה זה אסור. בכל העניין. כן.
נת ברנת, לנו, מותר לך תחילה?
גם לא טוב. בטח שלא לך תחילה, זה רק לדעבד.
זה מה שאני מעבר 10 דעות שלך?
אבל היום, תדעו שהיום במפעלים, אי אפשר להחיל את הכללים האלה. כל מה שאמרו זה בבית. למה? בבית יש ניקיון, יש זה להבדיל כמו דין של שירותים. מים שבשירותים או מה? שירותים ציבור, יש הבדל גדול בין שירותים ציבוריים לבין שירותים פרטיים. שירותים פרטיים הבן אדם נזהר שאין תינוקות, אני לא מדבר איפה שיש ילדים שהם מלכלכים. אז הוא נזהר לנקות כמו שצריך, ואז אם בדעבד הוא לקח משם מים או מה, זה יהיה צד מותר. אבל שירותים ציבוריים לא שייך. אפילו בבית הכנסת להבדיל לו בכל מקום אחר, כי שם ודאי יש תמיד צירחון, יש ריח קבוע, ריח רע קבוע שם. אותו דבר גם כן במסעדות, תדעו. מסעדות, כל המסעדות, מאפיות, קונדיטוריות, תיכנס להם שם לתוך המטבח ותראה שומו שמיים. הכל מלוכלך, הכל משהו זה. אתה יודע מה, אתה רוצה לקלקל תיאבון? נגיד, באת לזה, אני מבקר ואני יודע מה זה. היכנס תוך המטבח, אתה רואה איפה, איך הבשר נצלה, ואיפה, איך זה מוחזק, ואיזה כלים מחזיקים את זה, ומה עם הצוות, ומה עם הזה, המלקחיים. וואי, 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 וואי. סליחה שאני אומר, הפח אשפה של העירייה יותר נקי ומצוחצח מזה. אני לא מגזים, תבדקו את זה. אתה תראה את התנור, ששם עושים לך את העוף היפה הזה והבשר. תפתח אותו, איזה דלתות, איזה... שומן, מבפנים ומבחוץ, התבניות, מה שייך לנקות תבניות? יש כבר 100 שכבות עליו מאז שהוא נולד, יש לו 100 שכבות, הוא בן 120 שנה כבר. כמה עופות הוא ראה, כמה בשר הוא ראה, והכל עליו נדבק דבק. ואחד על השני, דגים, אני שאלתי טבח השבוע, מה אתה תגיד לי? הוא אומר לי, כן, נשפח. הם מכניסים דג, ומכניסים גם מעוף. אז בא בעל המפעל, אומר לי, אבל אנחנו מכסים. צחקתי. שאלתי את הטבח ואת המשגיח, אומר לי, מה, כל הזמן נשפח. זאת אומרת, נשפח הרוטף של הדגים על הרוטף של העופות, ושל העופות על של הבשר, ושל הקובה על של ההוב, והכל נכנס לתוך התנור, ויד אחת היא מוציאה את כולם מהתערובת, אחת גדולה. נו, אז מה? לא, אז גם מבחינת בריאות זה לא שייך להסתכל. קונדיטוריה עושה לך, אתה יודע איזה עוגה, באולמות, איזה עוגה, אתה רואה את זה, אתה נהנה. לך שמה איפה שעשו את זה, שלושה ערבים ישבו על הרצפה, אוי ובוי. מה היה שמה, איזה ביצים, איזה לכלוך, איזה מרגרינות, איזה כלים. הכל מזוהם, הכל מעורב יחד, עושים לך עוגת קצפת, ביום ההולדת. תחיה 122 שנה.
גם מביאים את הביצים מוכנים בתוך החביות של...
כן. עוררת עכשיו. פתאום נהיית מחמיר אתה. כן, לכן אין כמו בבית, תדעו. אין, מה שיהיה כמו בבית, אין.
הגיע הזמן. יש נשים שלא יודעים לעשות.
איך, איך?
יש נשים שלא יודעים לעשות.
מה לעשות, כן? אז לכן, אמרתי לך, תלך לזה, רק חוצבים, שם יש ניקיון, יש בסדר, מקפידים. אם לפעמים אדם נתקע ערב שבת או בסתם יום של חול, ילך לשם. תגיד לו, אני שלחתי אותך אישית גם. תיקח והכל יהיה בסדר. שם לא נכנס שום דבר שאין בו בעיה.
אין דריקות זה נכנס,
לא? לא יודע, לא, לא. מפגש החוצבים.
איפה זה נכנס?
מפגש
החוצבים עצמו. מאחורי המרכז המסחרי, יש שם העיגול לבניין של המרכז המסחרי, איפה התחנות של האוטובוסים, אתה לוקח יורד, מפגש החוצבים. מאחורי זה, מפגש החוצבים. זה אוכל ביתי גם. כן. משהו מרבי שמעון? רבי יעקב רקח, שמעתם עליו? צדיק גדול היה, רבה של לוב. היה גאון גדול. כתב ספר להם הפנים, מה עוד כתב? כתבנו ספר על סדר התפילה, איך זה נקרא, ברח לי מהראש. הוא אומר, איפה רמוז רבי שמעון והזוהר? במילת בראשית. בראשית, אז תיקח, יש שם רשבי, אותיות רשבי. רבי שמעון בר יוחאי, נשאר א' ות'. תורת אמת רבי שמעון בר יוחאי. אומר, והוא פלא, שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם כבר העיד עליו. וידוע, הרי למה משה רבנו עלה למרום לקבל את התורה? הלא הוא קיבל אותה בהר סיני מהקדוש ברוך הוא. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע בעשרת הדיברות. היה כל, הגמרא אומרת, כל התרי"ג מצוות. אלא עלה בשביל ללמוד תורת הקבלה. שנאמר, עלית למרום, שבית שבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. אז בגלל נשמת רבי שמעון בר יוחאי, היה צריך משה רבנו לעלות, לקבל. מה שהיה עם משה, היה איתו. משה ברח מפרעו, רצה להרוג אותו, הוא ברח מהכסף. משה עשה ניסים ונפלאות, הוא גם עשה ניסים ונפלאות. הכניס את השד בן תימליון, הוא ישלח אותו היום באסד. הכניס אותו לתוך הגוף של הבת של המלך, ועד שהלך להציל את ישראל. וכן, כל מה שהיה, משה רבנו עשה רעידת אדמה, ונכנס קורח ועדתו נבלעו. רבי שמעון בטבריה, הוא הלך שם והכותי צחק, רצה לדחוק עליו, אחרי שהוא נהקה את העיר, תיאר את העיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו מן שם היה, איך אמר הודו לו מן שם היה? הלך הכותי הזה עם שמו שומרוני, כלב, מחולון, הוא חולון בה, והביא את האבא שלו, קבר אותו בכביש, איפה שרבי שמעון כבר ניקה, ואמר זה דרך פנויה לכהנים. צפה רבי שמעון ברוח הקודש, אמר גוזר אני, תחתונים למעלה, מותר עכשיו, כבר 10:30 מותר לעלות, תחתונים למעלה ועליונים למטה. אז הקוטי הזה נבלע, עד עכשיו הוא לא יצא. הצול וזקה מחפשים אחריו, ואין. ואבא שלא יצא, ככה יבלע היום את כל שונאי ישראל ירצו. וישמיד אותם, לגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים ומושרים.